המקדש ולהר הם תלויים מאוד מאוד בהבנת שורש העומק של המצווה של מורה המקדש. כשנבין את העומק והשורש של המצווה, אז יפתח לנו גם כל הגישה. כל הגישה יכולה להשתנות מקצה לקצה לפי איך שמבינים את מצוות מורה המקדש. באים המתנגדים לעלייה, ואומרים, דווקא אנחנו שומרים על מורה המקדש. אנחנו מתייחסים להר בעירה ופחד, לא ממהרים להתיר את העלייה, לא בזלזול. כלומר, שעל פניו, זה דבר מאוד הגיוני וסביר, שעירת המקדש היא המצווה שעומדת בשורש כל ההתנגדות בכלל, חוץ מנושא הטומאה וטהרה ועוד נושאים נוספים, אבל היא עומדת בבסיס. לא לגעת בדבר הזה בידיים מסואבות. לחשוב שנייה או שתיים לפני שאנחנו נוגעים פה, מתעסקים פה באש. אז אין לנו ברירה אלא להיכנס ולהתבונן במצווה הזאת ולראות את השורשים שלה. ואני אוהב את השורשים של המצווה לברר דווקא דרך הפרטים כדרכה של תורת ארץ ישראל.
אז נעסוק היום גם בפרטים של מצוות מורה המקדש, ומתוך הפרטים נעלה גם לכללים ולא לשבת במקומם. וכיבוד, מאכיל, משקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. כן, אנחנו כבר רואים שבמורה המכנה המשותף של הדברים זה מה לא לעשות. ובכיבוד המכנה המשותף זה מה כן לעשות. נכון, אז סביר שמורה זה בעיקר מה לא לעשות. וזה גם מבטא איזושהי התרחקות, כן, לא לשבת שם, לא להיכנס לדברים שלו. אבל האם אפשר את אותו דבר להשליך על מורה מקדש? מאידך גיסה, כשמדברים על מורה כלפי השם, מורה כלפי השם, מה זה אומר מורה כלפי השם? איך מקיימים את זה? יש לי מישהו רעיון?
איך מקיימים? עושה טובה, כבר מצאת מעשים טובים.
כן, אז קשה להגיד את ה... לשים את האצבע על משהו מסוים.
זה כמו בן אדם
אהבת השם, יראת השם, זה מצוות שתלויות בלב, ומאוד קשה לשים את האצבע על דברים מסוימים. יש אומנם מצווה אחת שנראה אותה בהמשך, שלא לא לזלזל בשם השם, לא להגיד את שם השם באופן, כן, להיזהר בשם השם ולא להגיד אותו הרבה פעמים, זה שייך למורה השם, להתייחס לזה בכבוד ולא לא להגיד לשווא את שם השם, זה גם שייך למורה השם. אבל בכל אופן זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים שאנחנו נשאל זה, האם מורה מקדש, איפה מקיימים מצוות מורה מקדש? האם זה משהו שתלוי בבית המקדש, בהר הבית, או שמורה מקדש אנחנו יכולים לקיים גם פה? אנחנו פה יושבים בחדר ו... מתבוננים בעניין המקדש, ואנחנו יראים מן המקדש. האם עכשיו אנחנו מקיימים מורה מקדש? בסדר? זה שתי שאלות שישארו תלויות, ומקווה שאתם מבינים גם את ההשלכות שלהם, כי בעצם תשובה לשתי השאלות ששאלתי זה ביחס אחר כך לשאלה האם מורה מקדש אמור להשפיע לנו על החלטות שונות ביחס למקדש, בסדר? ועל באופן כללי איך אנחנו מתייחסים לעלייה להר הבית וכו'. טוב, אז זה גמרא בסיסית מאוד שהשתדלתי להביא ככה דברים פשוטים, לא מורכבים מדי. אז הגמרא אומרת ככה, במסכת יבמות במקור מספר 1, יכול יתירא אדם ממקדש. כתוב, מקדשי תיראו, אז אולי צריך לפחד מהמקדש. תלמוד לומר, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורה במקדש. מה השמירה אמורה בשבת? לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת. מורה אמורה במקדש? לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש. זה דבר מאוד מוזר הגמרא הזאת. מה זאת אומרת? לא להירא מן המקדש אלא ממי שהזהיר על המקדש. וכאילו משווים את זה לשבת. מה ההבדל בין להירא מן המקדש לבין להירא ממי שהזהיר על המקדש?
זה בית המקדש, זה הקדוש ברוך הוא,
כן, גם אמר שתתנהג בבית, בסדר. באמת בעניינים של מקדש, אז לכאורה היה צריך להיזהר מאוד, נכון? למה התורה הזהירה רק פה? למה על אבי ואמו לא אמרו, אל תירא מאבא ואמא שלך, אלא תירא ממי שהזהיר על מצוות יראת הורים, נכון? זה שם לא אמרו, נכון? במוריו הם לא אמרו דבר כזה, למה? למה? יש למישהו רעיון?
כי לאדם תמיד יהיה אותם אבא ואמא, הוא לא יפליט אותם, והם גם כשהם מוסרים, הם עדיין יהיו אבא ואמא.
כן, כן, רגע, אז איך זה עונה על השאלה? למה התורה, למה הגמרא לא אומרת לא לירא מההורים, אלא לירא מהשם שהוא ציווה על מורא הורים?
הוא ברא את כל האדם,
הסברה הפשוטה שבדרך כלל עונים
לשם.
מה אבא אמינא? שמה?
נראה במבנה עצמו.
לא, גם את ההורים, אנחנו יראים מההורים. אנחנו יראים מההורים. אבל שמה אין בעיה, תירא מההורים. דווקא טוב. אבל במקדש אומרים לך, לא, 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 אל תירא מהמקדש, תירא ממי שציווה על המקדש.
כמו שבביפתי תיראו, ובשוטטת...
מה את אומרת?
כי מקדש זה כאילו, זה אובייקט, כאילו זה חומר, לעומת הורים שזה אנשים, אז לרום חומר
במקדש
זה כאילו יותר קרוב
מפני מעבדה זרה או כל... זהו, יפה מאוד, יפה מאוד. בדרך כלל זה התשובה שעונים, כן? התשובה שעונים, יפה מאוד. ראינו דורות שבהם אמרו היכל השם, היכל השם, היכל השם, ועשו מהמקדש איזה משהו עצמאי שאפשר לסמוך עליו ועובדים אותו כאילו זה מתחיל להפוך לעבודה זרה. אז אומרים לנו, לא מן המקדש אנחנו יראים, לא להפוך את זה לעבודה זרה, אלא המקדש הוא רק סוג של אמצעי תקשורת, סוג של התגלות של הקדוש ברוך הוא, שלא יהפוך לקמיע. עכשיו, זו תשובה, התשובה הפשוטה. אני רוצה היום שנעמיק ונענה תשובה נוספת בסוף השיעור בעזרת השם, דרך כל השיעור, להבין את דברי חז"ל האלה המוזרים. לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על המקדש. מה הפשר הדברים?
למה אין חשש כזה לגבי הורים?
למה, נכון? כי הורים... נכון, למה אדם לא יעשה את ההורים שלו עבודה זרה?
כי הורים גם הגיע כבוד נמצא לעצמם. כן.
זה לא אובייקט. זה לא אובייקט, כן, זה לא יכול.
אנחנו עובדים גם ספרי תורה, אנחנו עובדים את הורים.
קשה, נכון. אז שם באמת צריך להקפיד על זה. כדי שכך, שכשאדם מגביה את הספר תורה, יש כאלה שהתנגדו לאנשים שמשתחווים לספר תורה, שלטי גיבורים אומר, לא להשתחוות לספר תורה, כן? אבל, אבל, אבל על פניו, על הורים זה לא, על הורים זה קשה לומר את הדבר הזה, שאדם יהפוך את ההורים שלו לאלוקים, הלוואי שיקיים מצוות מורה. טוב, אני רוצה להתקדם קדימה. זה דבר ראשון שאנחנו למדנו פה בגמרא ביבמות, ואת זה לא הבנו עד הסוף, בעזרת השם נבין. הדבר השני שאומרת הגמרא ביבמות, איזו היא מורה מקדש, לא ייכנס אדם בהר הבית, במקלו, במנהלו, בפונדתו, באבק שעל גבי רגליו, ולא יעשינו קפנדריה, שזה קיצור דרך, עוד מעט ניגע בעניין הזה, ורקיקה מקל וחומר, כלומר אסור לירוק בהר הבית, מקל וחומר. מעניין שזה... פתאום מופיע לנו קל וחומר, עוד רגע ניגע בזה. ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מניין, תלמוד לומר את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, מה השמירה אמורה בשבת לעולם, אף מורה אמורה במקדש לעולם. איזה יופי, ברוך השם, יש לנו מצוות מורה מקדש, אפילו כשבית המקדש חרב, מורה מקדש לא עוזב אותנו. מה הפשר? למה? מצוות מורה מקדש היא קיימת אפילו כשבית המקדש חרב. אז מעניין מאוד, אני מניח שלא כולם פה יודעים, אבל חלק כן, מחלוקת הרמב״ם והרייבד לגבי קדושת המקדש, קדושת בית שני, האם היא קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. כלומר, האם בימינו יש קדושה בהר הבית ובמקדש? מחלוקת רמב״ם, הרמב״ם אומר יש קדושה, לכן אסור להיכנס לשם בטומאה, גם בימינו. והרייבד אומר, אין קדושה. עד כדי כך שהיו אנשים בימי הביניים שממש נכנסו למקום של קודש הקודשים, סמכו על הרייבד, אמרו, אין קדושה בימינו. מאז שנחרב בית המקדש, אין קדושה בכל הר הבית ואפילו בקודש הקודשים, אפשר להיכנס. כמובן שאנחנו פוסקים, רוב הפוסקים לא הולכים בדרך הזאת. מה?
מה העניין להיכנס?
למה הם רצו? רצו להיכנס, להתקרב, כמו אברהם אבינו שעלה להר השם. אז באמת זה שאלה, באמת זה שאלה, כמי פוסקים, כרמב"ם או כרייבד, זה לא משנה. אבל בכל עניין, זה מעניין מאוד שהגמרא אומרת על מורה מקדש שזה לעולם. כן? ופה אנחנו כמובן נשאל. הגמרא הזאת שאומרת שזה לעולם, למה היא מתכוונת? מתכוונת לומר כמו שבית המקדש, כשהוא חרב אז גם בטל הקדושה שלו, ומילא בטל גם קדושת מורה מקדש, או שלא. או שאולי מורה מקדש, הוא למרות שאין קדושה, למרות שמותר לטמאים ללכת שם, נלך עם השיטה של הרייבד שלא נפסקה להלכה, אז זה מעניין מאוד שלמרות שהטמאים מותרים ללכת, הם צריכים ללכת במורה. זה שילוב מאוד מעניין, ככה טורי אבן והמנחת חינוך רוצים להגיד. יש מצב כזה שמורה מקדש הוא נשאר לפי הרייבד, כן? רק רגע. כן, אז על פניו יש מי שטוען, כן, המנחת חינוך, הוא טוען שכל מי שאומר שמורה מקדש זה קיים לעולם זה הרמב״ם, זה לשיטת הרמב״ם. אבל מי שאומר שהקדושה של המקדש בטלה, הוא גם יגיד שגם אין מורה מקדש בימינו. אבל הרב עובדיה יוסף מסביר אחרת. תראו את הרב עובדיה יוסף במקור 9. וכן ראיתי המנחת חינוך שכתב שלכאורה הרמב״ם והחינוך שהביאו דרשה זו לשיטתם שסבירה לאור שהם סוברים שקידשה לעתיד לבוא. כן? שמי שאומר שמורה מקדש לעולם זה בגלל שהוא סובר שהקדושה לא בטלה. אבל לא, הרב עובדיה אומר לא ככה. אבל אפשר לומר לא ככה. שאף הרעבד שסבירה לדלא קידשה לעתיד לבוא, גם הרעבד שסובר שאין קדושה בזמן הזה, כיוון שקדושת ירושלים אין אחרי היתר, גם שהבית השלישי עתיד להיבנות במקום הזה במהרה בימינו, לכן לכולי אלמה, לכל הדעות, גם בזמן הזה נוהג דין מורה מקדש מן התורה. ולכן אסור בזמן הזה להיכנס להר הבית אפילו לאחר תפילה, במנהלו ובאבק של הרגליו, וכן אסור להיכנס להר הבית בדרך של טיול. אני אדבר עוד מעט על מה זה טיול בהר הבית, אבל כן, זה דבר מאוד, מאוד חשוב להכיר את זה. כלומר, המצווה של המורה היא קיימת גם בחורבן, אפילו בחורבן שאין קדושה. אפילו בזמן שאין קדושה לשיטת הרעבד, או בזמן חורבן בית ראשון, המורה שומר על המקום. המורה לא תלוי בקדושה של המקום, בשכינה. המורה תלוי בעצם בחירת המקום. מהרגע שנבחרה ירושלים, ומהרגע שנבחר מקום המקדש, מורה לא זז משם. ועוד מעט נראה את המשמעות של הדבר הזה, שהמורה הוא נותן מין מעטפת שלא זזה לקדושה, לקדושה הפנימית, לשילוח של הטמאים, לכל המצוות שקיימות בתוך המקדש. המורה הוא כאילו נותן איזשהו הגנה. אני רוצה רגע לעבור, שנייה לפני שניתן פשר לכל הדברים ששאלנו, קצת לראות פרטים, הלכות. יש הרבה אנשים שלא יודעים את ההלכות האלה, הלכות מאוד מעניינות, שהם גם יש להם הרבה נפקמינות, הרבה משמעויות, לאנשים שכן עולים להר הבית. אז אני רוצה, דבר ראשון, לגעת בשאלה כמובן הכללית. כן, ראינו כבר כמה פרטים, לא להיכנס במקל, בתרמיל, בנעל, אבל האם אפשר גם להרחיב את זה לעוד דברים שלא היו בימי חז"ל? כן? האם מותר להיכנס באופניים להר הבית?
לא, זה לא...
לא כתוב בגמרא, לא כתוב ברמב״ם, לא כתוב מותר להיכנס באופניים אסור. מה נאמר? מה אתם אומרים?
כדורגל
לשחק בהר הבית, האם מותר? כן? פלאפון, זו שאלה מצוינת, פלאפון. להצטלם שם, לעשות כל מיני פוזות מול זה, האם זה מותר? זו שאלה רצינית מאוד, האם זה עובר על מורה מקדש? בואו נראה בכלל, האם המצוות שניתנו לנו, שמגדירות את מורה מקדש, האם זה משהו קבוע או שזה משהו משתנה, כן? אז דבר ראשון, אפשר להוכיח בצורה ראשונית. אמרו חז"ל, רקיקה מקל וחומר. שלמדו שאסור לירוק בהר הבית, קל וחומר, כן? אם אסור, אני יודע, להיכנס באבק, שעל רגליו ובנעליים להר הבית, שזה דבר שאדם בבית שלו כן נכנס, אז לירוק, קל וחומר שזה מבזה, זה מבזה, אז זה ברור שאסור. אז רואים שחז"ל כאילו לא קיבלו כזה ראה וקדש, לא קיבלו את כל ההלכות, אלא הם למדו מה יותר חמור, מה יותר קל, לפי זה הם הם חשבנו מה אסור ומה מותר. כן, כן, עוד מעט אני אגע איזה נעליים בדיוק, וכן, זה נוגע גם לתשעה באב. בואו נרוץ מהר, בסדר? עכשיו, ככה. אז קודם כל תסתכלו רגע בספר המצוות, במקור מספר 4. המצווה הקפה לפי שציוונו לירה מן הבית הזה. הרמוז אליו מאוד מאוד. עד שנשים בנפשנו מסע הפחד והעירה, וזהו מוראת מקדש. ואחר כך הוא מתחיל לתת את הפרטים. כלומר, לפי הרמב״ם בספר המצוות רואים שקודם כל מצוות מורא מקדש היא תלויה במחשבה. כל הפרטים והמעשים הם בשביל שנשים בנפשנו מסע הפחד והעירה הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, ניגש לספר החינוך. ספר החינוך אומר את זה בצורה קצת אחרת. לירה מן המקדש, כלומר, שנעמידהו בנפשותנו מקום הפחד והעירה, כדי שיתרקחו לבבנו בבואנו שם להתפלל או להקריב קורבנות, שנאמרו מקדשי תיראו. כלומר, הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים לירה כדי שיתרקחו לבבנו בבואנו שם להתפלל או להקריב קורבנות. זה איזשהו אמצעי לתפילה, זה לא דבר שהוא עומד בפני עצמו. ואז הוא מתחיל להגיד, פרשו זיכרונם לברכה בספרה בברכות, כמו כן איזה הוא מורה לא ייכנס להר הבית במקלו ובמנהלו. לגבי מנהל, באמת היום אנשים נזהרים לא להיכנס בנעלי אור, ונכנסים דווקא בנעליים של גומי ובד. אז זה מאוד מעניין שזה לא כל כך פשוט, כן? יש מנחת חינוך, הוא אומר שאל מנעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זאת אומרת, יש הבדל בין תשעה באב שזה אבלות, או יום כיפור שזה גם כן איזה סוג של תענית וצריך יניתם את נפשותיכם. זה לא לנעול נעליים, זה מסוג אחד. אם הנעליים שאנחנו נועלים הם בגדר תענו את נפשותיכם והם בגדר אבלות, מי אמר שמותר לעלות איתם להר הבית? אולי להר הבית אסור לעלות בכלל עם נעליים.
אבל יש בעיה אחרת, זה אומר שזה נשאר הכי הרבה חוסר,
לא לשום מקום. שאלה טובה, מה יעשו הכהנים שהם חייבים ללכת יחפים לגמרי כדי שהרגליים שלהם ייגעו ברצפה? זו שאלה מצוינת. יכול להיות שזה תלוי סיטואציה ותלוי זמן, וגם דברים משתנים. נכון, אז אולי באמת את צודקת. זאת אומרת, אולי היום ללכת ביחף בהר הבית זה ביזיון. אולי היום חייבים ללכת בנעליים שהם... זה מעניין, ככה, הרב שלמה זלמן אוירבך אומר שלמה אסור ללכת עם נעליים של אור, אבל נעליים של בד מותר? אז הוא אומר, נעליים של אור, זה מראה את השלטון של האדם על הבהמה. מביא את האדם לגאווה, כן? ואדם כשהוא מתענה ביום כיפור, תשעה באב, צריך להראות את עצמו שווה, מידת ההשוויה, ההשתוות. אז לכן הוא לא לובש נעליים של אור, אבל נעליים מסוג אחר אפשר. אז אולי לפי שלמה זלמן אוירבך, אז גם להר הבית אפשר ללכת בנעליים שהם לא מאור. והאדם בזה מגלה שהוא, כן, טבעי ולא שולט על המציאות, על הבריאה. אדם והבהמה הם בדרגה, לפחות מבחינת הגאווה שלו, אין לו מה להתגאות. בכל מקרה יש כאלה שמקפידים, לא לעלות בכלל עם נעליים. בסדר? בואו נמשיך הלאה רגע. כתוב בהמשך, ובאבק שעל רגליו ובמעות הצרורים לו בסדינו, שזה גם, טוב, יש פה הרבה שאלות. ולא יעשינו קפנדריה, לא לעשות קיצור דרך הר הבית. יש הרמב״ם פוסק שבבית המקדש עצמו, בבית אלוקים נהלך ברגש, אסור ללכת מהר, חייבים ללכת לאט, שזה גם עם מצוות מורא מקדש. ופה אנחנו רואים פתאום הבדל, בהר הבית אפשר ללכת בקצב רגיל, בבית המקדש עצמו, בעזרה, חייבים ללכת ברגש. למה הבדל? אם מורא מקדש זה מצווה שיש לה הגדרות ברורות, אז למה שיהיה הבדל בין הר הבית לבית המקדש? נכון, ארנק. ארנק שזה נראה כאילו אתה הולך לזה מסחר. אבל אם זה משהו שלא רואים אותו, יש הרבה שמסבירים שזה בסדר. כן, אבל באמת, כשמגיעים להר הבית, צריך להגיע כאילו כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה רק פה. אין לנו שום עניין להמשיך הלאה לאן שהוא מקום אחר. לכן לא הולכים לא עם תיק גב, כאילו אנחנו חזרנו הרגע מאיזה טיול, ולא הולכים עם איזה מקל, כאילו אנחנו הולכים לדרך רחוקה, אלא מגיעים, כן, מגיעים, ריקים, אנחנו וההר, זה המקום שבו אנחנו רוצים להיות עכשיו. אז זה מעניין, קודם כל מצאנו מקום אחד שיש הבדל בין המקדש להר. עוד הבדל זה בהמשך, בירו כאן, גם כן בסנדרין, אני עובר לעמודה השנייה, שאין ראוי כלל לשבת בעזרה, כן? בהר הבית מותר לשבת, בעזרה אסור לשבת, כן? אני אמשיך הלאה, ומדיני המצווה, מה שאמרו זיכרונם לברכה, שאין אדם נכנס בכל כלים שלא מפאת קוצר הזמן, אבל זה מאוד מעניין שאולי חכמים היום יגידו עוד דברים. בהר הבית, אני יודע, לא עולים עם ווקמן ואוזניות, ולא פותחים שם לפטופ, ואני לא יודע, כל מיני דברים נוספים שאולי הם ירחיבו, וזה יהיה ממש מדאורייתא. זה לא יהיה מדרבנן, זה יהיה ממש מדאורייתא, כי חכמים יש להם את הפריבילגיה ואת הזכות מהתורה לקבוע מה זה מורה מקדש. גם אפשר לומר שמורה מקדש בימינו זה לא מורה מקדש כמו שיהיה בעוד 30 שנה, זה משתנה לפי הזמן והמקום. על כל פנים, אני רוצה לגעת עכשיו בלב של העניין. והלב של העניין בעצם נתון לשאלה, האם מורה מקדש הוא מרחיק אותנו או שהוא מקרב אותנו, כן? וזה הלב של העניין. אז זה מאוד מעניין, דיברנו על זה שחכמים יהיו מורגלים להיכנס שם בתומה. אז קודם כל, כדי להתרגל שכשיבנה בית המקדש ואז כן יהיה קדושה, לא ניכנס שם בתומה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לומר שראו חז"ל לקיים קדושת המקדש כדי שתתמיד בנו העירה העליונה של מורה מקדש, ולא מן המקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזיר על המקדש. לכל דתקון רבנן כי אין דאורייתא תקון. וכשם שהתורה הרחיקה את האדם ברוב הפעמים מן המקדש, ודווקא על ידי הריחוק ייכנס הגודל והמורה בלב. וכמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים באריכות דבריו בפרק מ"ז מחלק שלישי, וכן החינוך במצווה קופי ד', ומצינו יחס הקדושה והכבוד על ידי ההרחקה ושלילת הקירוב, כמו שבתמורה כתוב שעזרה למוציא שם שמיים ללבת עלה מעת השם אלוקיך תירה וכו'. ועל כל פנים אין לנו אומרים שתהיה העירה על ידי התקרבות הזכירה, להזכיר את השם בתדירות, על ידי הזהירות מלהזכירו לבת עלה. זאת אומרת שאם אדם אומר הרבה פעמים את שם השם, הוא לא מתקרב להשם, הוא מתרחק, בגלל שהוא מאבד את היחס של המתח, של הריחוק. אז אומר הרב קוק, כן, חז"ל אמרו לא להיכנס להר הבית, וזה דווקא מחזק את המורה. אז זו טענה מאוד חזקה, ואני בטוח שהיום כל מי שמתנגד להר הבית, הוא מנפנף ברב קוק, מנפנף ברב קוק ואומר, רבותיי, אתם פוגמים במורה המקדש. גם אם מותר להיכנס, אנחנו אומרים אסור להיכנס, כי אם ניתן לכולם להיכנס, איפה מורה המקדש? כן, אבל כאילו אם חז"ל הרחיבו כדי למנוע זלזול, אז אולי עכשיו יש עוד זלזולים שאפשר לחדש, כן, כמובן. שאלה שאת שואלת מצוינת, אני רוצה עוד רגע להגיע אליה, כן? עכשיו, קודם כל, האם יש קשר בין מורה מקדש לשילוח של הטמאים? אז קודם כל, הרב קוק, הוא נשען ויש לו סמך גדול על הסדר של ההלכות ברמב״ם. הרמב״ם, לא נקרא את זה עכשיו, אבל מי שרוצה לראות בפרק ז' מלכות בית הבחירה, הוא מדבר על מורה מקדש, כל ההלכות שאמרנו, לא להיכנס עם הנעליים, לא לעשות אותו קיצור דרך, לא לשבת שם וכו', ואז פתאום הרמב״ם הולך ועובר לדיני שילוח טמאים, למי מותר להיכנס, לאיזה טמא אסור להיכנס. לכאורה, כל נושא שילוח טמאים לא אמור להיות קשור למצוות מורה מקדש. שילוח טמאים זה נושא אחר, שייך להלכות ביאת מקדש בכלל, לא שייך להלכות של מורה מקדש. למה הרמב״ם הכניס פה את הלכות שילוח טמאים? כנראה שהרמב״ם מבין שכל העניין של שילוח טמאים הוא חלק מהמורה של המקדש. אז יוצא עוד פעם שהרמב״ם לוקח אותנו למקום שהמורה מקדש אמור להרחיק אותנו מהמקום, לגרום לנו לא להגיע. זה מעניין. כמובן שהרמב״ם הזה הוא מסתמך הרבה מאוד על המורה נבוכים המפורסם שנקרא אותו עכשיו בצ'יק צ'אק, מורה נבוכים במקור מספר 5. המורה נבוכים רוצה לדון בכל ענייני טומאה וטהרה, מה הטעם שלהם. המורה נבוכים נותן טעמים למצוות, אז הוא אומר מה הטעם של כל הטומאה וטהרה. הוא אומר המורה נבוכים ככה: זאת היא הקדמה גדולה ולא תסור משכלך, ואחריה אומר כבר בארנו שהכוונה כולה הייתה במקדש להתחדש בו התפעלות, לבוא אליו ושירה ויפחד, כי אומרו את מקדשי תיראו. וכל דבר נכבד, כשיתמיד האדם לראותו, יחסר מה שבנפש ממנו, וימעט מה שהיה מגיע בגללו מן ההתפעלות. כן? כשבן אדם הרבה פעמים אוכל גלידה, הוא כבר לא אוהב גלידה. כשבן אדם הרבה פעמים רואה, הוא גר ליד הים, הוא לא מתפעל מהים. וכבר העירו חכמים זל על העניין הזה, ואמרו שאין טוב להיכנס למקדש בכל עת שירצה. וסמכו זה לאמרו, עוקר רגלך מבית רעך. אם יש לך חבר טוב, אל תלך אליו הרבה פעמים. שימשיך להיות חבר טוב שלך. שתתלהב כשאתה נכנס אליו הביתה. ומפני שהייתה זאת הכוונה, הזהיר השם יתברך הטמאים להיכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות, עד שכמעט לא תמצא אדם טהור רק מעטים. זאת אומרת, כל אדם יש לו איזה סיבה שהוא טמא, ככה, 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 הכל מאוד קשה להיות טהור לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר הרמב״ם, אוה, מה הסיבה שכמה שפחות נתקרב ונגיע לבית המקדש? שיהיה לנו ככה פעם בשנה, אוה, סוף סוף הצלחנו, עכשיו אנחנו יכולים להיכנס. עכשיו, דיבור הזה הוא דיבור ככה...
כמה שפחות.
כן, ריחוק מסוים, כן,
עכשיו. בעצם עדיף לא
לעבור כאן. אוה, 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 אז באמת יש באמת בדבר הזה ככה כמה גישות. הייתם מקודם את הרב אלבוים פה לקצר, בסדר. הרב אלבוים הוא עולה, לא יודע, כל יום או משהו כזה, אז תשאלו, איך אתה עושה את זה? עוקר רגלך מבית רעך. כנראה שיש גם פסוקים אחרים. כן? שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר ביחלו. כן? יש גם פסוקים אחרים אפשר להביא. אז באמת, מה הפשט? איך מסבירים את הדבר הזה? אז קודם כל אני רוצה להגיע לאיזושהי סינתזה, כן? זה עוד 5 דקות נגמר השיעור, אני אגיע לסינתזה. אבל לפני כן אני רק רוצה להראות את החתם סופר שהתנגד, התנגדות נמרצת לשימוש הזה במורה נבוכים, תראו במקור 7. יש איזה רפורמי אחד, רב שהוא קרוב לרפורמים, שהוא רצה להגיד שלא טוב להתפלל כל יום. כי אדם מתפלל כל יום, אז הוא כבר מאבד את החשק וזה, זה. ומה שהביא שם ראיה ממורה נבוכים, שבכלל מורה מקדש שלא להרגיל עצמו בכל יום עוקר רגליך וכו', ובמקום שחשב לא עמד ולא ישב. כן, הוא חושב שהוא יודע משהו, הוא לא יודע כלום. למה? שמורה מקדש על הזה אינו דוחה, אלא שלא להיראות שם בלי חיוב. כן? מי שלא מחויב, אז לא להיכנס כל יום. אבל המחויב לבוא, אפילו בכל יום, אין המורה דוחה חיובו. שהרי 40 שנים במדבר לא היה שם רק אהרון ובניו כהנים, ושימשו במשכן בכל יום ויום, והיה מוראם, אלא על כוחך שהחיוב לא ייפטר מפני מצוות מורה, ולא עוד. טוב, זה ההמשך לא משנה. כן, זה... נכון, אז אם יש לך מה לעשות שם, תלך. אם אין לך מה לעשות שם, אל תבזבז סתם את ה... את ההתרגשות, כן? אז זה באמת דבר שצריך אולי לזכור אותו. זאת אומרת, זה צריך לדאוג שלא ללכת סתם ולאבד את ההתרגשות, זה כן. אבל עדיין אנחנו רואים שעדיין יש פה איזשהו מקום של רק אם אדם מחויב ללכת, אז הוא צריך ללכת, כן? אבל צריך, עדיין אפשר להשאיר פה את המורה נבוכים ולהגיד לא בכל יום, כן? אבל אני רוצה להראות עכשיו מקור אחד שהוא ברור מעל לכל ספק, שחולק ב-180 מעלות על הרמב״ם, וזה הרמב״ן. הרמב״ן, מקור מספר 8, אני חושב שזה המקור האחרון, אומר הרמב״ן, לא תעשו לכם אלילים. זה נאמר, שמה לא תעשו לכם אלילים, את שבתותיי תשמרו, מקדשי תיראו, אני השם. אז מדבר אחרי יהודי שנמכר לגוי. כנגד זה הנמכר לגוי הכתוב מדבר, שלא יאמר הועיל ורבי עובד עבודת כוכבים, כן, האדון שלי עובד עבודת כוכבים, אף אני אעבוד עבודת כוכבים. הועיל ורבי מגלה עריות, אף אני אגלה עריות. הועיל ורבי מחלל שבת, אף אני אחלל שבת. בקיצור, התבוללות. כדי שלמנוע התבוללות, מה עושים? התלמוד לומר, לא תעשו...